Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 193, ההיסטוריה של כלי הנגינה, או דו-קרב בסי מז'ור. פרק בשידור חוזר. שלום. הפרק שתשמעו מיד עלה לראשונה בדצמבר 2010. לשמחתי הרבה, אלא אם מישהו הצליח להמציא מכונת זמן ולהשפיע על המצאת הפסנתר והסקסופון, הוא עדיין רלוונטי היום כפי שהיה אז. בסוף הפרק אספר לכם על כלי נגינה מעניין ובלתי שגרתי בשם תרמין, שהומצא בתחילת המאה ה-20 על ידי פיזיקאי וזכה להצלחה מפתיעה למדי. תזכורת קצרה לפני שנמשיך בפרק, מאזיני עושים היסטוריה בארצות הברית, זו ההזדמנות הכמעט אחרונה שלכם לרכוש כרטיסים למפגשי המאזינים שלנו, בניו יורק ב-11 ביולי ובפאלו אלטו ב-13 ביולי. בקרו באתר הבית של עושים היסטוריה, ranlevi.com, כדי ללמוד פרטים נוספים על המפגשים. זהו, אנחנו נתראה בצידו השני של הפרק, עם סיפור על התרמין. האזנה. המוזיקה מלווה את המין האנושי מאז ומתמיד. אנחנו אוהבים ליצור מוזיקה, להאזין לה, לרקוד לצליליה, וזו תכונה משותפת לכל בני האדם מכל התרבויות ובכל הזמנים. עובדה מספר אחת. היכן שישנה מוזיקה, ישנם גם כלי נגינה. ישנו קשר עמוק בין אופי המוזיקה והכלים עליהם מנגנים אותה. גיטרה חשמלית מתאימה לקצב ולכעס של הרוק אנד רול, אבל נדיר לראות גיטריסט מלווה הופעת אופרה. כינורות מוצאים את מקומם במוזיקה הקלאסית, אבל קשה למצוא אותם בהיפ-הופ. סביר להניח שהקשר הזה הוא תוצאה של הפסיכולוגיה האנושית ולא נובע מתכונות כאלו או אחרות של כלי הנגינה עצמו. אלטון ג'ון למשל בנה קריירה מוצלחת מאוד על בסיס שילוב של פסנתר כנף עם רוקנדרול. תהי הסיבה שתהי, הקשר הזה קיים. כלי הנגינה משפיעים על המוזיקה שיוצרים עמה. עובדה מספר 2. כלי נגינה משתנים לאורך השנים. לפעמים השינוי הזה הוא מהיר מאוד, כמו הפריחה האדירה בכלי הנגינה האלקטרונים ב-50 השנים האחרונות, ולפעמים הוא איטי וכמעט בלתי מורגש. כשלמדתי לנגן על גיטרה קלאסית למשל, ניגנתי יצירות שהולחנו לפני 100 שנים ויותר על אותו הכלי בדיוק. איטי או מהיר, השינוי קיים תמיד. הנה דוגמה מוחשית לכך. רובנו שמענו על המנחין המפורסם יוהן סבסטיאן באך. רובנו גם מכירים את היצירות המפורסמות ביותר שלו, גם אם אנחנו לא תמיד יודעים שהוא זה שהלחין אותה. מוזיקאים המנגנים כיום יצירות של באך עושים זאת לרוב על כלי נגינה מודרניים, אבל באך נולד במאה ה-17. כלי הנגינה שעבורם הוא כתב את היצירות המפורסמות שלו היו שונים מאוד מהכלים שאיתם מנגנים אותן כיום. הנה למשל אחת היצירות המפורסמות ביותר של באך, האריה מתוך וריאציות גולדברג. את וריאציות גולדברג כתב באך עבור כלי נגינה בשם הרפסיקורד. אנחנו נרחיב את הדיבור על ההרפסיקורד בהמשך הפרק, אבל לעניין הוכחי מספיק לדעת שההרפסיקורד נראה מבחינה חיצונית דומה מאוד לפסנתר. כפי שוודאי שמתם לב, ההרפסיקורד לא נשמע בכלל כמו פסנתר. אבל מה לעשות? הרפסיקורד לא באופנה כבר 300 שנים בערך. אז מה עושים? מנגנים את וריאציות גולדברג על כלי הנגינה הכי קרוב להרפסיקורד שאפשר למצוא, אפילו אם הדמיון הוא די שטחי. כך נשמעת אותה האריה על פסנתר. אותה היצירה, אבל ההבדל הוא תהומי. לצלילים שמפיק ההרפסיקורד אין את העומק והאושר שיש לצלילי הפסנתר. עובדה הזו מעלה שאלה מרתקת. אם לבאך היה במאה ה-17 פסנתר במקום הרפסיקורד, האם הוא היה עדיין כותב את וריאציות גולדברג כפי שהן? אולי הוא היה בוחר לנצל אחרת את עושר הצלילים שמפיק הפסנתר? במילים אחרות, השאלה העקרונית היא מי משפיע על מי? האם המוזיקה קובעת את האופן שבו התפתחו והשתנו כלי הנגינה, או שההתפתחות הטכנולוגית של כלי הנגינה קובעת כיצד תולחן המוזיקה? בואו ננסה לענות על השאלה הזו באמצעות בחינה מדוקדקת יותר של ההיסטוריה המוזיקלית. סביר להניח שהמוזיקאים הראשונים לא היו מקצוענים. זאת אומרת, מוזיקה לא הייתה המקצוע שלהם. בימי קדם, כשהיית צריך לחרוש את השדות או לצוד ביער כדי לאכול, מוזיקה הייתה מותרות. מי שידע לנגן עשה זאת בעיקר באירועים כמו טקסים דתיים או פסטיבלים, ובתום האירוע הוא היה חוזר לשגרת יומו, לחיים האמיתיים. בתקופות או במקומות שבהן הכלכלה המקומית שגשגה והלחץ הקיומי פחת, אפשר היה למצוא מוזיקאים מקצועיים, אבל אלו היו יחידי סגולה נדירים, וכמעט תמיד הם ניגנו במסגרת דתית כזו או אחרת. החל מסביבות אמצע האלף הראשון לספירה, אפשר היה למצוא יותר ויותר מוזיקאים נודדים, או בארדס. אלו היו משוררים או נגנים מוכשרים שהיו עוברים מעיר לעיר ומכפר לכפר ומופיעים להנעת התושבים. המוזיקאים הנודדים היו מהן שגירי תרבות. הם היו מפיצים מנגינות, שירים וסיפורים ממקום למקום. להקות או תזמורות קטנות היו באותם ימים חבורות של מוזיקאים לא יותר משלושה או ארבעה נגנים בדרך כלל. הם היו מופיעים בפונדקים, בתי מרזח וכל שאר המקומות שבהם נהגו האנשים הפשוטים לבלות את הערבים שלהם. כלי הנגינה שבהם השתמשו המוזיקאים הנודדים והלהקות הקטנות התאימו לאופי המקצוע. אלה היו כלים פשוטים, תופים, חלילים, גיטרות פשוטות ועוד כלים דומים שלא דרשו שנים של אימונים מפרכים, ואפשר גם היה להזיז אותם ממקום למקום בקלות יחסית. לקראת סוף ימי הביניים הופיעו ניצני שינוי ראשונים. הם היו תוצאה של שתי התפתחויות טכנולוגיות שהתבשלו באיטיות לאורך מאות שנים. התווים וטכנולוגיות עיבוד עץ ומתכת. לפני המצאת הכתב, כל יצירה מוזיקלית הייתה חד פעמית, אלא אם כן מישהו טרח ממש לשנן וללמוד אותה בעל פה. יצירות מוכרות כמו שירי עם נשמרו ועברו מדור לדור, אבל לאורך השנים גם הן עברו שינויים. מהרגע שהופיע הכתב, החלו מופיעות גם שיטות בסיסיות של נוטציה מוזיקלית, או טיווי בעברית, כמו סימני קצב והנחיות נגינה שנתגלו על לוחות אבן בני אלפי שנה באזור עיראק של ימינו. במשך אלפי שנים, השפה המוזיקלית נותרה פשוטה ובסיסית מאוד, בעיקר מכיוון שלא היה ביקוש גדול מצד המוזיקאים. היו מעט מאוד נגנים מקצועיים שניגנו יצירות מסובכות. עבור רוב המנגנות הנפוצות, כמו שירי עם או זמירות דתיות, אפשר היה בהחלט להסתפק בשמירה על קצב לפי טקסט או קצב לפי ריקוד שהיה קשור לאותה המנגינה. היוונים והרומאים שכללו את הנוטציה המוזיקלית כשהצמידו לתווים אותיות של האלפבית הרגיל. זו הסיבה לכך שעד היום שמות התווים באנגלית הם A, B, C וכן הלאה. להופעתה של השפה המוזיקלית הייתה השפעה דרמטית על האופן שבו אנשים ניגנו יחד. היא אפשרה למוזיקאים שונים לנגן את אותה המנגינה גם אם זו הייתה מתוחכמת מאוד והדרשה סינכרון מדויק בין הכלים המבצעים. מרכז הכובד של המוזיקה עבר מהכנסייה אל האקדמיה. ספרי תיאוריה ולימוד התחילו להופיע בפעם הראשונה, ומלחינים החלו כותבים יצירות מתוחכמות, שדרשו מהמוזיקאים מקצוענות גבוהה יותר. באירופה החלה מגמה ברורה של מעבר ממוזיקה מונופונית, מוזיקה של כלי אחד שמלווה שירה או דיבור, למוזיקה פוליפונית, כמה כלים שמנגנים יחד. במקביל החלו התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות בעיבוד עץ ומתכת, וכלי הנגינה החלו מפיקים צלילים עשירים יותר, מגוונים יותר. הכינור, למשל, הפך במאות ה-11 וה-12 מקופסה חלולה שעליה מתוח מיתר בודד לתיבת תהודה משוכללת בעלת מספר מיתרים. רמת הסטנדרטיזציה של בניית הכלים עלתה באופן ניכר, כך שעכשיו כל שני כינורות שכוונו כהלכה הפיקו צלילים דומים מאוד זה לזה. שתי ההתפתחויות הללו, השכלול הטכנולוגי והופעת השפה המוזיקלית, הביאו לשינוי ברור באופיה של המוזיקה החל מסוף ימי הביניים ותחילת עידן הרנסנס במאה ה-15. משירי עם פשוטים וזמירות כנסייתיות ליצירות מתוחכמות שנוגנו על ידי תזמורת פילהרמונית או סימפונית בעלת עשרות נגנים ומנצח. העובדה שרק מוזיקאי מקצועי ומיומן יכול לנגן בתזמורת כזו הביאה לכך שרק העשירים ביותר, כמו מלאכים או בני אצולה, יכלו להרשות לעצמם לממן תזמורת שכזו. כתוצאה מכך נוצרה חלוקה מעמדית ברורה גם בעולם המוזיקה. בני המעמד העליון נהנו מהמוזיקה הסימפונית החדשה, ופיוטי העם המשיכו להזין למוזיקאים נודדים ולהקות בבתי מרזח. רק מאות שנים מאוחר יותר נפתחו שערי אולמות הקונצרטים בפני מעמדות נמוכים יותר, כמו סוחרים, עורכי דין, רופאים וכל שאר בני המעמד הבינוני הבורגני, אבל המעמד הנמוך תמיד נשאר מחוץ לגדר. ראינו אם כן שההתפתחויות הטכנולוגיות של השפה המוזיקלית ובנייה טובה יותר של כלי נגינה הביאו גם לשינוי באופייה של המוזיקה. אבל לא תמיד השינויים הטכנולוגיים התקבלו אצל הנגנים בזרועות פתוחות. כמו בכל תחום, גם במוזיקה ישנם שמרנים וישנם חדשנים. לפעמים שינויים חברתיים יכולים להשפיע על המוזיקה לא פחות, אולי אפילו יותר, משינויים טכנולוגיים. הנה סיפור שידגים את העובדה הזו היטב. הקריירה של אדולף סאקס, מי שיהפוך ברבות הימים לגדול בוני כלי הנגינה של המאה ה-19, כמעט שנסתיימה עוד לפני שהחלה. סאקס נולד ב-1814 בכפר הקטן בבלגיה, וכשהיה פעוט נפל מהקומה השלישית וכמעט נהרג. בגיל 3 הוא נפצע מהתפוצצות של אבק שריפה, ומאוחר יותר נכווה מסיר בשול רותח. הוא גם נפל לנהר וניצל מטביעה ממש ברגע האחרון. אין פלא אם כן שאימו הייתה משוכנעת שהוא לא ישרוד את ילדותו, ותושבי הכפר כינו אותו בחיבה רוח רפאים. אביו של סאקס היה בונה כלי נשיפה מוכשר שמונה להיות יצרן הכלים הרשמי של בית המלוכה. סאקס בילה את רוב שנות ילדותו בבית המלאכה של אביו, למד לנגן בקלרינט או קלרנית בעברית, וכשהתבגר החל לעשות לעצמו שם כבונה כלי נשיפה משכמו ומעלה. כבר כשהיה בן 20 פיתח גרסה משלו לבס קלרינט, כלי נגינה שכבר היה נפוץ למדי בתקופתו, אבל הצלילים שהוא היה מפיק לא היו מדויקים, והכלי עצמו גם לא היה אמין באופן מיוחד. סאקס שיפר את הבס קלרינט והציג אותו בפני אנשי התזמורת הפילהרמונית של בריסל. זו הייתה הפעם הראשונה, בהחלט לא האחרונה, שסאקס נתקל בהתנגדות עזה לכלי נגינה חדשים שפיתח. הסולן הראשי של התזמורת, שניגן על בס קלרינט מהדור הישן, לא היה מוכן לאמץ את הכלי החדש של הילדון הקטן סאקס, כפי שכינה אותו בזלזול. זו גם הייתה הפעם הראשונה, ובהחלט לא האחרונה, שבה באה לידי ביטוי העקשנות הבלתי מתפשרת של סאקס. סאקס לא רק שלא ויתר על ניסיונות השכנוע שלו, הוא אף הזמין את הסולן לדו-קרב מוזיקלי. כל אחד מהם ינגן על הכלי שלו, והקהל והשופטים בתחרות יקבעו את המנצח. הסולן הסכים להצעה, והשניים ניגנו על במה לפני 4,000 איש. בסופו של הערב לא היה ספק לגבי המנצח. הבס קלרינט של סאקס סחף את הקהל לתשואות רמות, וכלי הנגינה החדש אומץ על ידי התזמורת. אבל סאקס כבר רשם לעצמו אויב ראשון. ב-1840, כשהיה בן 26, השתתף סאקס בתחרות בבריסל, שם הציג שורה של כלי נגינה שהיו גרסאות משופרות לכלי נשיפה קיימים. למרות שכליו היו עדיפים בבירור על פני הכלים של מתחריו, שופטי התחרות סירבו להעניק לו את הפרס של המקום הראשון, מכיוון שהוא היה צעיר מדי. סאקס הבין שאם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב לעזוב את בריסל. הוא עבר לפריז, שהייתה אחד ממרכזי התרבות והמוזיקה החשובים באירופה ובעולם כולו, והקים שם בית מלאכה עצמאי. פחות או יותר באותו הזמן, החל סאקס לעמול על פיתוחו של כלי נגינה חדש ומהפכני. כלי הנשיפה בתזמורת מתחלקים לשני סוגים עקרוניים. כלי נשיפה מעץ, כמו החליל והקלרינט, וכלי נשיפה ממתכת, כמו החצוצה והטרומבון. כלי נשיפה מעץ מפיקים מגוון רחב ונעים מאוד של צלילים, אבל הם חלשים ואין להם הרבה עוצמה. כלי הנשיפה ממתכת לעומתם הם חזקים ומלאים, אבל אין להם טווח דינמי רחב ועשיר כמו לכלי הנשיפה מעץ. אדולף סאקס ביקש ליצור כלי חדש שימזג את הטוב משני העולמות. הגישה שהוא נקט בה הייתה טכנית מאוד, כמעט אקדמית. הוא חקר לעומק את תכונותיהם האקוסטיות של הכלים השונים, וניסה להבין כיצד בדיוק מפיק כל כלי נשיפה את הצליל הייחודי שלו. למרות שנדמה שכל כלי הנשיפה פועלים על אותו העיקרון, היינו נשיפה של זרם אוויר לתוך צינור ארוך עם חורים, ישנו הבדל בסיסי מאוד בין כלי נשיפה מעץ וממתכת. בכלי נשיפה ממתכת, האדם הוא זה שיוצר את הצליל. חוזק הנשיפה, צורת השפתיים, מיקום לשון וכולי, קובעים את גובה הצליל, באותו אופן שבו אנחנו מפיקים צלילים בשריקה למשל. גלי הקול נעים בתוך צינור המתכת ומרעידים את הדפנות. לכל כלי נשיפה ממתכת ישנם כמה תדרים שבהם גוף הכלי והאוויר שבתוכו רוטטים בהרמוניה, ואז הוא מפיק צלילים נעימים ונקיים. ניתן לשלוט על התדרים הללו באמצעות לחיצה על כפתורים שפותחים וסוגרים תעלות בתוך הכלי, וכך מקצרים או מעריכים את המסלול שעובר האוויר בדרכו מהפייה ועד הקצה השני לפעמון. בכלי נשיפה מעץ, לעומת זאת, הנשיפה בפייה אינה מפיקה את הצליל. היא רק מספקת את האנרגיה, כמו סוללה במעגל חשמלי. כלי הנגינה הוא זה שמפיק את הצליל ממש. בחלילית למשל, הנשיפה יוצרת מערבולת בתוך הפייה, ועקב כך האוויר רועד בתדר מסוים. בקלרינט, זרם האוויר עובר דרך צפצפה, גורם לה לרטוט, וכך מופק הצליל. אדולף סאקס החליט לבנות מעין ייצור כלאיים. הוא לקח את הצפצפה של הקלרינט ושם אותה בתוך צינור ארוך ממתכת. התוצאה הייתה כלי נגינה שהיה לו את עושר הצלילים של כלי נשיפה מעץ ואת העומק והתהודה של כלי נשיפה ממתכת. אדולף קינה את הכלי החדש בשם סקסופון. פריצת הדרך הגדולה של סאקס התרחשה ב-1842 בעקבות פגישה עם המלחין הקטור ברליוז. ברליוז הידוע מאוד בפריז ובעל השפעה ניכרת על שאר המוזיקאים. סאקס לקח אותו לסיבוב בית המלאכה והדגים בפניו את המצאתו החדשה. לכל אורך ההדגמה ברליוז בקושי יוציא מילה אחת מפיו, וסאקס החל לחשוש שהמלחין המפורסם לא ממש מתרשם מהסקסופון, שחיצונית חייבים להודות עם כל הצינוריות והכפתורים שעליו נראה קצת כמו תאונה אכזרית בין שני רכבים של שרברבים. בסוף הפגישה הוא שאל את ברליוז מה דעתו. המלחין השיב לו שישמיע דעותיו רק למחרת מעל דפי העיתון. להפתעתו הנעימה של סאקס, המאמר שכתב ברליוז הרעיף שבחים אדירים על הסקסופון ובעיקר על הצלילים הנפלאים שהפיק. הוא כתב, לפעמים הוא שקט ועמוק, לעתים הוא מלא רגשות, חולמני, עצוב, לפעמים עם הד של קול אנושי. אינני מכיר אף כלי מוזיקלי שיש לו את איכות הקול המיוחדת הזו. אם כן, כיצד נוצרים הצלילים הנפלאים הללו שכל כך הקסימו את ברליוז? ניתן להשוות את האופן שבו גלי הקול נעים בתוך הסקסופון לתנודות של מיתרים, כמו בגיטרה או בכינור. אם ניקח מיתר מתוח, נחזיק אותו היטב בצד אחד שלא יזוז, וננענע את הקצה השני שלו במהירות מסוימת, מהירות שתלויה באורך המיתר, נקבל מה שנראה כמו גל עומד. המיתר יעלה וירד, אבל הפסגות והעמקים של הגל יהיו תמיד באותה הנקודה לאורך המיתר. האוויר בתוך הסקסופון מתנהג באותו האופן. לחץ האוויר בקצה הפתוח של הצינור זהה ללחץ האוויר של האטמוספירה שמסביב, ולכן הוא כמעט שלא משתנה. בהגבלה לדוגמה הקודמת, זו הנקודה שבה המיתר מוחזק ללא תנועה בצד אחד. התנודות שמפיקה הצפצפה מרעידות את האוויר שבתוך הצינור ויוצרות בתוכו גלים. סאקס תכנן את אורך הצינור כך שהגלים הנוצרים יהיו גלים עומדים שנשמעים לאוזנינו כצלילים חדים ומדויקים. הבעיה הייתה שהצינור בסקסופון הוא ארוך, ארוך מדי מכדי שאי אפשר לנגן בו בנוחות. סאקס ידע מניסיונו שלצורת הצינור אין השפעה ממשית על הצליל. אפשר לפתל את הצינור לכל צורה שנרצה והצליל יישאר כשהיה כל עוד אורכו של הצינור אינו משתנה. על כן סאקס כופף את קצה הצינור למעלה וקדימה ויצר את הצורה כל כך איקונית ומוכרת של הסקסופון. עד עכשיו הסקסופון שלנו מפיק רק צליל אחד, צליל שתלוי באורכו של הצינור. כדי להפיק מגוון רחב של צלילים, סאקס שאל אלמנט נוסף מכלי הנשיפה מעץ, את החורים לאורכו של הצינור. תפקידם של הכפתורים הרבים שעל הסקסופון הוא לפתוח ולסגור את החורים באותו אופן שבו מנגנים על חלילית למשל. חורים פתוחים משנים את הנקודה שבה לחץ האוויר בתוך הצינור מוחזק קבוע וללא שינוי. זאת אומרת, כשפותחים את הכפתור האחרון בסקסופון, משווים את לחץ האוויר באותה הנקודה ללחץ האטמוספרי הכללי. ממש כאילו ניסרנו את קצה הסקסופון. קיצור הצינור מקצר גם את אורך הגל העומד בתוך הכלי, ותדר הצליל עולה. כל כפתור פתוח נוסף מקצר עוד יותר את האורך האפקטיבי של הצינור, ומעלה את התדר שבו רוטט האוויר בתוך הכלי. המפתח ליצירת הצליל הייחודי של הסקסופון הוא השילוב בין הצליל החד שמפיקה הצפצפה, הגוון העמוק של דפנות המתכת, והעובדה שהצינור עצמו הולך ומתרחב מהפייה ועד הפעמון כמו חרוט. השבחים שקיבל הסקסופון מהקטור ברליוז סייעו לסקס להשתלב בחברה המוזיקלית של פריז. הוא פגש מלחינים רבים, עבד עם טובי המוזיקאים ועשה עצמו שם כבוני הכלים הטוב ביותר באירופה. אבל זה לא אומר שקהילת המוזיקאים הייתה מוכנה לקבל את הכלים החדשים שהמציא בזרועות פתוחות. ההפך הוא הנכון. סאקס נתקל בהתנגדות עזה מכל עבר, החל מהנגנים המובילים בתזמורות שלא הסכימו לנגן בסקסופון, דרך מלחינים שלא היו מוכנים לכתוב עבורו יצירות חדשות, וכלה ביצרני הכלים האחרים שהציקו לו ללא הרף וטבעו אותו בבית משפט על גניבת רעיונות והפרת פטנטים. המאבקים הבלתי פוסקים מול מתנגדיו הביאו את אדולף סאקס פעמיים לכדי פשיטת רגל, והוא נאלץ לחיות על חשבונם של חברים. הפרק בחסות מבטחים הייטק, תוכנית הפנסיה החדשה של מנור המבטחים. פנסיה היא כסף גדול, ולכל קרן פנסיה יש דמי ניהול. למרות שממבט שטחי עושה רושם שמדובר בכסף קטן, במציאות דמי הניהול האלה מצטברים על פני השנים לכדי מאות אלפי שקלים. מבטחים הייטק, תוכנית הפנסיה החדשה של מנור המבטחים, מציעה דמי ניהול נמוכים מאוד ביחס למקובל בשוק, ולא פחות חשוב, דמי ניהול אלה יישארו קבועים לכל אורך שנות ההפקדה, לא יועלו גם אם העובד מחליף מקום עבודה. על פני שנות הצבירה של הפנסיה, דמי הניהול המופחתים מבטיחים לכם חיסכון של עד מאות אלפי שקלים. זאת ועוד, התוכנית היהודית לאנשי ההייטק מציעה הטבה גם בקרנות ההשתלמות, בכיסויים הביטוחיים ובמפרט השירות. לחצו על הבאנר של מבטחים הייטק באתר הבית של עושים היסטוריה, מלאו את פרטי הקשר שלכם ונציג החברה יחזור אליכם בהקדם. הסיפור ההיסטורי הדומיננטי מתאר את סאקס כחלוץ בעולם המוזיקה שנתקל בהתנגדות מכיוון שניסה להכניס כלי חדש ומוזר לעולם השמרני והמעונב של התזמורת הפילהרמונית. במיוחד הבלגים אוהבים לסרטט את התמונה בקווים האלה מכיוון שאדולף סאקס נחשב כגיבור לאומי בבלגיה. קרוב לוודאי שהמציאות היא מעט יותר מורכבת. חלק מההתנגדות ודאי נבע מעצם החדשנות. אין ספק שהיו נגנים ותיקים ומוערכים שחששו שנגנים צעירים עם כלי חדש ומוצלח יותר יגנבו מהם את ההצגה. אבל ישנם גם גורמים נוספים. למשל, צריך לא מעט מיומנות כדי לנגן בסקסופון צלילים נמוכים בעוצמת קול חלשה. אבל זו מיומנות הכרחית במסגרת של תזמורת פילהרמונית, שם צריך לשמוע גם כלים חדשים יותר, כמו כינור או פסנתר. מלחינים חששו שלא יהיו מספיק נגני סקסופון מיומנים, ולכן לא כתבו יצירות עבור. הנגנים ראו שאין הרבה יצירות לסקסופון, ולכן לא למדו לנגן עליו. כך נוצר מעגל קצמים אכזרי. גם האופי של סקס תרם לעוינות כלפיו. הוא היה אדם נחרץ, קפדן ודקדקן, שלא היסס לתקוף בחדות את מי שלא מצא חן בעיניו. סקס רשם פטנטים על המצאת הסקסופון, ורדף כל מי שנחשד בעיניו בגניבת רעיונותיו. הוא הגיש תביעות רבות לבתי המשפט כנגד יצרני כלים אחרים, ואפילו תבע רקדנית שקראה לעצמה בשם הבמה סקס. במילים אחרות, סקס היה מוכשר בבניית כלים מוזיקליים, אבל גם מוכשר מאוד ברכישת אויבים. בחלוף הזמן היה ברור שהסקסופון לא מצליח למצוא את דרכו אל התזמורת הפילהרמונית של פריז. לסקס נותרה אפשרות אחת אחרונה לדחוף את הכלי החדש שלו קדימה. תזמורות צבאיות. התזמורות הצבאיות היו, בימיו של סקס, מוקד רב השפעה בעולם המוזיקה. התזמורת הצבאית הצרפתית נחשבה אז לאחת התזמורות החלשות באירופה, ואדולף סקס ראה כאן הזדמנות פז. אם הוא יצליח לשכנע את מנהלי התזמורת להשתמש בכלי הנשיפה שלו, והדבר יצליח גם לשפר את תדמיתה של התזמורת בעולם, כולם ידעו שהסקסופון אחראי לכך. גם כאן הוא נתקל בהתנגדות מצד מלחינים ומנצחים, ובסופו של דבר ראשי הצבא החליטו לקיים תחרות פומבית בין התומכים והמתנגדים לשימוש בסקסופון בתזמורת. הפעם הייתה זו תחרות בקנה מידה משמעותי יותר מזו שהתחרה בסקס בצעירותו. במה גדולה הוקמה בשאמס דה מאר, אותו המקום שבו עומד כיום מגדל אייפל, ו20,000 צופים הגיעו כדי לראות את 38 המוזיקאים שניגנו בכליו של אדולף נלחמים ב-45 המוזיקאים שהעמידו מתנגדיו. הנבזות האכזרית שבה התנהל הקרב המוזיקלי הזה מזכירה לי את דבריו של הנרי קיסינג'ר על הפוליטיקה של האוניברסיטאות. היא כל כך אכזרית דווקא מכיוון שהפרס למנצח הוא כל כך זעום. יריביו של סקס פרסמו עליו קריקטורות מעליבות, הטיחו בו אלבונות ואפילו שיחדו 7 מנגניו כדי שלא יפיעו לו תחרות ברגע האחרון. בלית ברירה, סקס עצמו נאלץ לנגן בתזמורת ולהחליף בין שני כלים לכל אורך המופע. למרות הכל, עליונות כליו של סקס הייתה ברורה לעיני כל. הוא ניצח בתחרות והתזמורת הצבאית אימצה את כלי הנשיפה שלו. הסקסופון, הבאס קלרינט, הסקס הון וכל שאר כלי הנשיפה שסקס פיתח ושכלל הם היום עמודי התווך בביג בנדס, תזמורות תהלוכה ותזמורות צבאיות גם בימים. לרוע המזל זה לא הספיק. לאחר מותו של סקס ב-1894 הסקסופון כמעט ונעלם. מעט מאוד מלחינים כתבו עבורו, ואף תזמורת פילהרמונית לא הכניסה אותו לשורותיה. אבל בשנות ה-20 של המאה ה-20 הופיע שחקן נוסף על במת המוזיקה העולמית, הג'אז. הג'אז היה היפוכה הגמור של המוזיקה הקלאסית. במקום תזמורת של עשרות נגנים, להקות הג'אז החילו רק כמה מוזיקאים בלבד. במקום יצירות מולחנות שאסור לסטות מהן אפילו בתו בודד, הג'אז היה מבוסס על אלתורים חופשיים. נגני הג'אז שברו, במתכוון, את כל הכללים והמסורות שהיו מקודשים במוזיקה לאורך מאות שנים, והם גם אהבו מאוד את הסקסופון. הצלילים העשירים והייחודיים של הסקסופון התאימו לאווירה הפאנקית של הג'אז כמו כובע שחור לשיער מקורזל. יש מי שאומרים שהחושניות הכמעט אירוטית שבה נגן הסקסופון מלטף את כפתורי הכלי בזמן הנגינה התאימה גם היא לאופי המיוחד של הג'אז. המוזיקה החדשה סחפה את העולם בסערה, כמעט כל הז'אנרים המוכרים של המוזיקה המודרנית, בלוז, R&B, רוק'נ'רול, היפ-הופ ודומיהם, הם צאצאים ישירים של הג'אז. במידה מסוימת, יש כאן היפוך מעניין וחזרה לימים שלפני עידן המוזיקה הקלאסית, לימים של המוזיקאים הנודדים והלהקות הקטנות בבתי המרזח והפונדקים. הסקסופון קיבל אם כן תדמית פרועה ושוברת מוסכמות. כשהנאצים כבשו את פריז בשנת 1940, הצלילים המאוד ליברליים והלא מאורגנים של הג'אז צרמו מאוד לאוזניהם, אפשר לומר. שר התעמולה הנאצי, יוזף גבלס, הוציא פקודה שאוסרת על נגינה בסקסופון. אבל פריז הייתה באותה התקופה אחד מהמוקדים החשובים בעולם למוזיקת ג'אז, והרבה יצרני כלי נגינה התרעמו על הגזרה. הם הציקו לשלטונות הכיבוש בבקשות חוזרות ונשנות, וגבלס נאלץ לשקול מחדש את עמדתו. כששמע שמי שהמציא את הסקסופון הוא אדולף סקס, התרצה מיד. הוא היה בטוח שהשם סקס מגיע מסקסוניה הגרמנית, והשם הפרטי אדולף. יש שם יותר נאצי מאדולף? הוא הכריז שאדולף סקס היה גרמני אמיתי עם שיער בלונדיני ועיניים כחולות ושינה את הפקודה. במציאות, לסקס היה שיער שחור ועיניים חומות. הוא נראה ארי בדיוק כמו אדולף היטלר. בתחילת הפרק העליתי את השאלה מי השפיע על מי? המוזיקה על הטכנולוגיה או הטכנולוגיה על המוזיקה? ראינו שלהתקדמות הטכנולוגית הייתה השפעה דרמטית על התפתחותה של המוזיקה לאורך ההיסטוריה, אבל צריך גם לאזן את התמונה ולומר שגם לדרישות ולצרכים של המוזיקאים הייתה השפעה על תכנון ובניית כלי הנגינה שלהם. הפסנתר הוא דוגמה טובה לכך. ההרפסיקורד, או בשמו השני צ'מבלו, שעליו כזכור הלחין בח את רבות מיצירותיו, היה כלי נגינה מתקדם לתקופתו ששילב את הקלידים של האוגב הכנסייתי, שהוא כלי נשיפה דרך אגב, עם צלילי המיתר של הנבל. עם כל לחיצה על אחד הקלידים, התרוממה זרוע קטנה בתוך התיבה ופרטה על המיתר. הפריטה הייתה גם החיסרון הגדול של ההרפסיקורד. עוצמת הפריטה הייתה תמיד קבועה, כך שהנגן לא יכל להפיק צלילים חלשים או חזקים כרצונו. הדרישה מצד המוזיקאים לשליטה טובה יותר על עוצמת הצליל הביאה לפיתוחו של סוג נוסף של קדם פסנתר, הקלביקורד. בקלביקורד, הפריטה על המיתר הוחלפה בפגיעה של פטישון קטן, והנגן היה יכול לשלוט על עוצמת הפגיעה. ההרפסיקורד והקלביקורד התקיימו זה לצד זה במשך כ-200 שנה עד המאה ה-16, שאז החל הקלביקורד לתפוס את הבכורה ככלי הנגינה המועדף. החיסרון הגדול של הקלביקורד היה תיבת התעודה הקטנה שלו. הוא היה מצוין בסלון או בחדר העבודה, אבל לא הצליח להפיק צלילים רמים שהתאימו לעולמות הקונצרטים. פריצת הדרך התרחשה בסביבות שנת 1700. יצרן כלי נגינה בשם ברטולומאו קריסטופרי, שהוא עסק בשירותה של משפחת מדיצ'י העשירה מפירנצה, בנה כלי ששמו היה, תסלחו לי רגע אם אני רוצח את השם המקורי באיטלקית, un arpicembalo el fel piano e il forte. או בתרגום חופשי לעברית, הרפסיקורד בעל צלילים חלשים וחזקים. למעשה, מדובר בשילוב של המנגנון הבסיסי של הקלביקורד, זה עם הפטישונים, עם תיבת התעודה הגדולה של ההרפסיקורד. מהשם המקורי נותרה רק מילה אחת, פיאנו. הפסנתר של קריסטופרי היה על פי כל הסימנים הברקה מדהימה של גאונות. הוא שכלל כמעט את כל המנגנונים הבסיסיים של הפסנתרים הראשונים, לרמה כזו שכמעט לא נעשה בהם שום שינוי מאז ועד היום, 300 שנים מאוחר יותר. הבעיה הייתה שהפסנתר החדש היה יקר מאוד, גדול וכבד. אף אחד לא יכל להרשות אותו לעצמו, וקריסטופארי הפסיק לייצר פסנתרים בסופו של דבר. הקלביקורד המשיך להיות פופולרי עוד בערך 50 שנה. אבל מוזיקאים ששמעו את הפסנתר לא היו מוכנים לוותר על הצלילים הנפלאים שלו בכזו קלות. הפתרון נמצא בשנת 1760, כשאחד מבוני הכלים הצליח לפתח פסנתר מרובע שהיה קטן יותר, אבל עדיין הפיק צלילים חזקים יחסית. הפיתוח הזה הזניק את הפסנתר למרכז הבמה, אפשר לומר. הוא הפך להיות נפוץ מאוד ויצירות רבות נכתבו עבורו. מאוחר יותר, בעקבות הדרישה לצלילים עשירים וחזקים עוד יותר, שוב התארך הפסנתר עד שהוא קיבל את צורת פסנתר הכנף שמוכרת לנו כיום, שהיא למעשה כמעט אותה הצורה שנתן לו ברטולומיאו קריסטופרי במקור. תכנון וייצור של פסנתר איכותי היא משימה לא קלה. פסנתר טוב, כזה שיניח את דעתם של מוזיקאים מקצועיים ודקי הבחנה, חייב לעמוד ברשימה ארוכה של דרישות. למשל, הוא חייב להיות מסוגל להפיק צלילים חדים ומכוונים בעוצמה גבוהה. לשם כך, יש להחזיק את המיתרים תחת לחץ עצום, עד 20 ו-30 טון במקרים מסוימים, והמשמעות היא שגוף הפסנתר צריך להיות עשוי מיציקת ברזל או פלדה. מכיוון שלממדי הגוף ישנה השפעה על איכות הצלילים, היציקה צריכה להיות מדויקת עד לרמת המילימטר. גם סוג העץ שממנו עשוי הפסנתר, אופן העיבוד והליטוש שלו, משפיעים מאוד על איכות הצליל. ולא סיימנו, ישנם אתגרים נוספים. הקלידים שעליהם מנגן הפסנתרן צריכים להיות נוחים ללחיצה בדיוק במידה המתאימה, לא קשים מדי ולא קלים מדי. עוצמת הפגיעה של הפטישונים במיתרים חייבת להיות בשליטתו המלאה של הפסנתרן, וגם למהירות שבה הפטישון נפרד מהמיתר לאחר הפגיעה יש חשיבות. אם הוא איטי מדי, הפטישון יעמם את הצליל, אבל אם הוא מהיר מדי, יהיה קשה לפסנתרן לנגן סדרה של תווים מהירים ברצף, זה אחרי זה. וכמובן, בל נשכח שאורך חייו של פסנתר יכול להימדד בעשרות שנים, ולכן הוא צריך להיבנות מחומרים עמידים ואמינים, וכן הוא גם צריך להיות יפה. הוא הרי ניצב במרכז הבמה וכל העיניים נעוצרות בו. כדי למלא את כל הדרישות הללו, בוני הפסנתרים נאלצו להתאמץ ולשכלל את הטכניקות שלהם עד לכדי שלמות, באופן הזה ניתן לומר שהמוזיקה או המוזיקאים השפיעו על הטכנולוגיה. ובכל זאת, ב-50 השנים האחרונות אפשר להבחין בבירור שהטכנולוגיה היא זו שנותנת את הטון. מהרגע שהופיעו הסינתסייזר והגיטרה החשמלית, הפסנתר, הכינור וכל שאר כלי המוזיקה המסורתיים נדחקו לפינה ואיתם דאח קרנה של המוזיקה הקלאסית כולה. האלקטרוניקה והמחשב הביאו לקדמת הבמה בעלי תפקידים חדשים שיש להם השפעה אדירה על המוזיקה, למרות שהם אינם מנגנים באף כלי. אי אפשר לדבר על ההצלחה האדירה של הצד האפל של הירח, של פינק פלויד, מבלי להזכיר את תרומתו של אלן פרסונס, מהנדס הקול שעבד איתם על האלבום. המפיק המוזיקלי, פיל ספקטור, אחראי לטכניקה שמכונה קיר של צלילים, או Wall of Sound, שהשפיע על כל מוזיקת הפופ והרוק מאז שנות ה-60. מוזיקופילים עדיין מדברים בהערצה על המיקס האגדי שעשה אנדי וואלאס באלבום Nevermind של נירוונה. מרבית המאזינים אולי לא מודעים לכך, אבל במוזיקה המודרנית יש לא פחות עבודה מול המחשב מאשר מול המיקרופון, ואולי אפילו יותר. לאן אם כן לוקחת אותנו הטכנולוגיה כיום? הכיוונים האפשריים הם רבים ומגוונים, אז תרשו לי לבחור אחד כראות עיניי. מוזיקה היא סוג של אינפורמציה, ממש כמו דיבור. רשת האינטרנט היא טכנולוגיה שכל מטרתה היא העברה יעילה ומהירה של מידע. המקום הטוב ביותר לחוש את ההשפעתה של הטכנולוגיה החדשה הוא כנראה יוטיוב. יוטיוב החליף ממזמן את MTV כערוץ המועדף לצפייה בקליפים, והיום הוא גם זירה תוססת של יצירת מוזיקה חדשה וחדשנית. למשל, מוזיקאים שלוקחים קטעי דיבור.
With her attacker knocking over items in her bedroom, Antoine Dodson heard his sister scream and ran to help.
Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife and hide your husband because they raping
them. והופכים אותם ליצירות מוזיקליות.
Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids.
רשת האינטרנט מאפשרת למוזיקאים מכל רחבי העולם להחליף רעיונות וליצור מוזיקה חדשה ללא המגבלות המסורתיות והמעיקות. הם לא חייבים להיות באותו האולפן, והם אפילו לא חייבים לנגן באותו הזמן. העובדה הזו מאפשרת למוזיקאים שמעולם לא נפגשו זה עם זה לשתף פעולה, כמו הדואט הזה של הדי-ג'י הישראלי אורן אמרם והזמרת הברזילאית פאולה פסואה, שהוקלט משני צידי העולם. ולמה רק דואט אם אפשר להקים תזמורת וירטואלית שלמה? הנה קבוצה של 10 מוזיקאים מ6 מדינות שמנגנים יחד יצירה בשם הפרפר. מי יודע, אולי אותה טכנולוגיה שהזיזה הצידה את התזמורות הפילהרמוניות והחליפה אותן בלהקות של 2-3 נגנים, אולי היא תהיה זו שגם תחזיר את הגלגל לאחור ותביא שוב לקדמת הבמה את התזמורות הגדולות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.